שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
שלום רב לכל המאזינים, כדרכנו מדי שנה בשנה בערב פסח אנחנו עוסקים בדיני הסדר. ותחילה, לפני שנתחיל בדיני הסדר, נאמר מספר עצות כדי שנוכל לקיים את הסדר כהלכתו. דבר ראשון, להשתדל כמיטב יכולתנו שהשולחן של הסדר יהיה ערוך ומוכן מבעוד יום. בסביבות השעה 2:30 הבית כבר נקי לחלוטין, הרי עברנו את בדיקת החמץ, הבית כבר מסודר ומצחצח, לסדר את השולחן עם מפה נאה, להניח כיסאות שבהם אפשר לעשות הסיבה כמו שצריך, להניח כוסות ליד כל אחד ואחד מבני הבית, לתת לכל אחד ואחד מבני הבית 3 כזיתים של מצה בתוך שקיות ניילון, שקלנו אותם מבעוד יום, שמנו 2 חתיכות של מרור, שבכל חתיכה יש כמות של כזית שהיא כפי הדין, כזית לאכילת מרור, כזית לאכילת כורך. סך הכל יש 2 כזיתים של מרור ו3 כזיתים של מצה. מניחים אותם בשקיות ליד כל אחד ואחד בבני הבית, וזה נעשה מבעוד יום. השולחן ערוך ומוכן ומסודר, הולכים לנוח. אדם שהוא נח, העצבים שלו ברוך השם נוחים. אדם שהוא עייף, העצבים שלו מתוחים. כל דבר קטן יכול להקפיץ אותו, הוא נעשה חסר סבלנות. הוא נוהג שלא בסדר הנכון עם ילדיו, עם אשתו, עם האורחים שלו. כך כשהוא נח ויש לו ברוך השם ערך אפיים, הוא יכול לקבל כל אחד כמו שהוא, בלי להיכנס למערכת ויכוחים מיותרת, בלי להיכנס למתח מיותר, והליל הסדר הופך להיות באמת לילה מסודר. אם אמרתי לישון, דיברתי על מבוגרים, וכל שכן וקל וחומר לילדים הקטנים. הגמרא אומרת, יומיים בשנה היו סוגרים את שערי בית המדרש מוקדם מבעוד יום, מתוך מטרה לאפשר או בערב יום הכיפורים לאכול סעודה המפסקת, או בערב פסח שהילדים הקטנים לא ירדמו, לא ישנו. על ידי זה שאנחנו מקדימים את ההכנה של הסדר מיד כשחוזרים מבית הכנסת, מיד אנחנו מתחילים את הסדר, ויש לנו מטרה להזדרז כדי שהילדים יוכלו לשמוע את סיפור יציאת מצרים ולא ירדמו. אני פותר את העניין של העייפות של הילדים על ידי שהולכים לישון. גם המבוגרים וגם הילדים הקטנים ישנים, אחד המרבה ואחד הממעיט. מי שישן שעה, מי שישן שעה וחצי או שעתיים, לוקח לעצמו את הכוחות כדי לעמוד במשימה הגדולה שיש לנו פעם אחת בשנה, לספר בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, כדי להרבות דעת ואמונה ביראת השם. אחרי העצות האלה, אנחנו מגיעים לסדר. בבית הכנסת מברכים על ההלל אחרי תפילת העמידה. זה לילה יחיד בשנה, אין לנו שום חג דומה לליל הסדר, שבו אנחנו מברכים על ההלל בלילה. הברכה על ההלל בלילה היא מפני שהתחלתה דגאולה, תחילת הגאולה הייתה בלילה. בחצות הלילה פרעו קם ואמר, קומו צאו מתוך עמי. כיוון שהתחלת הגאולה הייתה בלילה, לכן יש לנו מצווה מיוחדת בליל פסח לגמור את ההלל בבית הכנסת. וכיוון שבבית הכנסת מברכים, ובקריאת ההגדה לא מברכים על ההלל, מברכים רק בסוף יהללוך, אנחנו מכוונים בברכת ההלל שבבית הכנסת גם על ההלל שנקרא בהגדה. לנשות הספרדים, כיוון שקריאת ההלל במשך כל השנה היא נחשבת כמצווה שהזמן גרמה, אין לנשים ספרדיות אפשרות לברך על ההלל בשום חג, בשום אירוע, בשום זמן מהזמנים, מלבד בליל פסח, שכל מצוות הלילה הזה איש ואישה שווים בהם לגמרי. כיוון שהאיש והאישה שווים לגמרי בליל פסח, גם האישה מברכת על ההלל בזמן שהיא מתפללת. מייעצים לכל אישה חכמה ונבונה שתתפלל תפילת ערבית, ומיד לאחר תפילת העמידה תברך ותכוון לפתור את ההלל שבהגדה בדיוק כמו הגברים. היא קוראה את כל ההלל, גומרת באמירת יעללוך בברכת יעללוך שהיא אחרונה אחרי ההלל, מסיימים מלך מהולל בתשבחות אמן. הספרדים חותמים באמירת אמן. כפי הכלל שיש בידינו, כל מקום שיש שתי ברכות הסמוכות זו לזו, שאסור לדבר בין ברכה ראשונה לשנייה, וכל שכן אם זה יותר משתי ברכות, בסיומם של הברכות עונים אמן. הדוגמה לכך לספרדים, בברכות קריאת שמע ערבית, שומרת עמו ישראל לעד, אמן. בתפילת העמידה, המברכת עמו ישראל בשלום, אמן. אותו הדבר גם בברכות ההפטרה, ברוך אתה השם מקדש השבת, אמן. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, אמן. העניית האמן באה לומר, נסתיימו הברכות שהתחלתי בהם. כאן אותו הדבר, בליל פסח, אחרי תפילת ערבית, ברכתי ברכת לגמור את ההלל ראשונה, ברכת יעללוך השנייה, באמצע הרי אסור לדבר, ממילא עם ברכות הסמוכות זו לזו, ובסיום הברכה השנייה, הספרדים חותמים מלך מהולל בתשבחות, אמן. כל זה נכון באמירת ההלל שבבית הכנסת, אבל בהלל שבהגדה אין לנו את ברכת לגמור את ההלל, אבל כן יש לנו את ברכת יהללוך. זאת אומרת שיש ברכה, אבל היא לא ברכה הסמוכה לחברתה, היא עומדת בפני עצמה. נכון שתמיד אני חותם מלך מולל בתשבחות אמן, אבל כאן בליל הסדר לא אחתום אלא רק מלך מולל בתשבחות. אין כאן עניית אמן. מכאן אני מבין שהברכה לגמור את ההלל מחויבת רק על הברכה הזו לכוון על קריאת ההגדה. אבל ברכת יהללוך אני כן אומר אותה בהגדה, לכן בברכת יהללוך אין צורך לכוון לפתור את מה שנאמר בהגדה. ולמה על קריאת ההגדה לא מברכים? למה בהלל שבהגדה, הרי גם שם הוא הלל שלם, למה שם גם לא מברכים? הסיבה נעוצה בחילוק שיש בין אמירת השני פרקים הראשונים ליתר הפרקים שבהלל. שני הפרקים הראשונים עוסקים בגאולת מצרים, הללויה הללו עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים עד חלמיש למעיין ומים, נוגע לגאולת מצרים, אומרים את זה לפני ברכת אשר גאלנו. לעומת יתר הפרקים שהם הלל שיר ושבח לבורא עולם על פדותנו, על גאולתנו, על מתן תורתנו, לכן את זה אני אומר אחרי ברכת המזון. האם אפשר למנוע מבן אדם לא לדבר במשך כל זמן הסעודה? עמדו רבותינו שזו משימה שאנשים לא יוכלו לעמוד בה, ולכן פטרו אותנו מהברכה על ההלל, ובאמירת ההלל שבהגדה מחלקים לשני חלקים, ולכן לא מברכים על לגמור את ההלל, אלא מסתפקים בברכת יהללוך בלבד. המצווה הראשונה שיש לנו בלילה המסודר הזה, מצוות קדש. בשונה מכל קידוש שנעשה בשבת וחג בכל ימות השנה, אין חיוב לבני הבית לשתות מהיין. בני הבית שותים מהיין מסיבה אחת מאוד מאוד ברורה, חיבוב מצווה. וזה לא רק נאמר על כוס של קידוש, זה נאמר על כוס של ברכת המזון, על כוס של שבע ברכות, על כוס של הבדלה. כל כוס שנאמרה עליו ברכה נוספת מלבד בורא פרי הגפן נקרא כוס של ברכה, ואנחנו רוצים לחבב את המצווה, לכן עושים כאן את החלוקה של כוס של ברכה, לתת לכל בני הבית לחלק להם את השייכות ואת הנגיעה בכוס. מחזרים אחר המצווה. בליל הסדר זה לא חיבוב מצווה. בליל הסדר זו חובה. חובה על כל יהודי באשר הוא לשתות ארבע כוסות. ואפילו מי שמצטער צריך וחייב לשתות מהיין. לא מדובר על מי שהיין מזיק לו. מי שהיין מזיק לו, כמו חולה סכרת וכדומה, מוצאים פתרונות. או יין יבש, או מיץ ענבים דל קלוריות שיש כיום ברוך השם. יש פתרונות ברוך השם, צריך לדאוג לכך. ואם שום יין לא יכול בשום אופן לענות על הדרישות הרפואיות, אז הוא פטור, כיוון שזה מזיק אותו. אנוס רחמנא פטרי, ממילא הוא לא יקיים את המצווה. אבל רוב ישראל קדושים מקיימים מצוות ארבע כוסות, והכוס הראשונה לארבע כוסות זוהי הכוס של ברכת, של ברכת הקידוש. לכן כל בני הבית יש להם את הכוס לידם, משתדלים מאוד שהכוס תהיה רק בעלת תכולה של 100 גרם ולא יותר 100 סמק, ועל ידי זה שהם הכוס בידיהם מצומצם והוא יודע פחות או יותר מה התכולה שלו, כשהוא מגיע לחצי כוס הוא בוודאי קיים את מצוות הארבע כוסות. לא חייבים לשתות רביעית, לא בכוס הראשונה וגם לא בכוס הרביעית, אין שום חיוב כשכזה. אנחנו מצווים לשתות רוב רביעית בלבד. לכן מי שקשה לו, מאיזה סיבה שתהיה, אפילו לא סיבה רפואית, קשה לו, יכול בהחלט לכתחילה להסתפק רק ברוב רביעית. לא חייב לשתות רביעית. הדגשתי את הכוס הרביעית מפני שמי שיכול בקלות לקיים בכוס רביעית שתייה מלאה של 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 רביעית מלאה שיתחייב על ידיה בברכת על הגפן, ברכה מעין שלוש, תבוא עליו ברכה. כי מרן כותב בשולחן ערוך שיהודי ירא שמיים לא מכניס את עצמו למחלוקת הפוסקים. ויש מחלוקת האם ביין יש חיוב ברכה אחרונה בכזית או ברביעית. לכן כתב מרן לא לשתות בין כזית לרביעית בבת אחת. אם שתה יותר מכזית שזה 27 גרם, נמצא שהוא נכנס למחלוקת. ברוב רביעית יש 45 גרם, אם הוא שתה 45 גרם, הוא נכנס לספק האם יש חיוב ברכה אחרונה או לא. לכן בהבדלה משתדלים מאוד לשתות רביעית, כדי לקיים שם את הברכה האחרונה ולצאת מהמחלוקת. אבל בקידוש למשל, בין אם זה בלילה ובין אם זה בבוקר, אנחנו לא חייבים לשתות רביעית, מספיק לנו לשתות רוב רביעית. כי אפילו אם נשתה רביעית, אין ברכה אחרונה. אין ברכה אחרונה על רביעית של יין לפני הסעודה, שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה. הקידוש והסעודה קשורים זה בזה. אם הקידוש והסעודה קשורים זה בזה, איך אני יכול לברך ברכה אחרונה כשיש לפניי ברכת המזון? ברכת המזון כוללת את כל סוגי הברכה האחרונה. לכן בכל קידוש, בין אם זה בלילה ובין אם זה ביום, אני מסתפק ברוב רביעית. מה שאין כן בהבדלה שהיא לא קשורה לסעודה, נכון שהיא מתירה את האכילה, אבל היא לא קשורה לסעודה, לא חייבים לאכול באותו מקום. ממילא הקידוש עומד, ההבדלה עומדת בפני עצמה, אין לה זיקה לסעודה. אם שתה רוב רביעית הוא נכנס לספק, לכן בהבדלה משתדלים לשתות רוב רביעית, לפחות רביעית, ולא להסתפק ברוב רביעית. כל זה נכון לגבי ההבדלה. מה שאין כן בשתיית ארבע כוסות, השתיים הראשונות הן לפני הסעודה. גם אם הוא ישתה בהן רביעית, הוא לא יברך ברכה אחרונה, כיוון שזה קשור לסעודה. ברכת המזון תפתור אותו מהברכה האחרונה של היין. לגבי שתי הברכות האחרונות, מי שברוך השם בריא, יכול בכוס רביעית לשתות רביעית כדי להתחייב בברכה האחרונה ולצאת מהמחלוקת, תבוא עליו ברכה. אחד מבני הבית ששתה רביעית, הוא מברך בכל רם את הברכה האחרונה. כל יתר המסובים, גם אם הם שתו רק רוב רביעית, שומעים את הברכה ומתכוונים לצאת ידי חובה, והמברך מכוון להוציא אותם ידי חובה, יצאו בזה ידי חובה. נמצאנו למדין שבכל ארבע הכוסות אין חיוב לשתות רביעית. די לנו לשתות רוב רביעית כדי לקיים את המצווה. לכן, הכוס הראשונה לפני הקידוש, מכינים אותה לכל בני הבית, כולם ממלאים את הכוסות ביין, הכוס שטוף ומודח ונקי כהוגן, ממלאים את הכוסות, וההמלצה שלנו היא לשתות דווקא מיץ ענבים, כי אנחנו על בטן ריקה. ובבטן ריקה בוודאי שלא נוכל בשום אופן לשתות יין שעלול לבלבל אותנו, לחמם לנו את הראש, ועלולים להתנהג לא כהוגן בעת קריאת ההגדה. לכן משתדלים דווקא מיץ ענבים שהוא קל והוא נוח, לפחות בכוס הראשונה להקפיד לשתות דווקא מיץ ענבים. אף על פי שיש לנו העדפה ליין, אבל העדפה נשמור אותה לכוס השלישית והרביעית ולא לכוס הראשונה. הכוס הראשונה צריכים להשתדל מאוד להיות מיושבים בדעתנו עם הרבה הרבה סבלנות. יש בן פורת יוסף ילדים קטנים והם שובבים, צריך לדעת לקחת אותם בסבלנות. לכן הכוס הראשונה תהיה מיץ ענבים לכל בני הבית מגדולם ועד קטנם. גם לילדים קטנים שאין בהם דעת, אני מניח כוסיות קטנות שיהיה להם מעין ארבע כוסות כדי לחנך אותם. אלה שיש בהם דעת, בן פורת יוסף בני 9 ומעלה, אני אתן להם כוס שמכילה כ-100 גרם, כדי שאני אוכל גם להם לתת את האפשרות לקיים את השתייה של רוב רביעית. אחרי שמילינו את הכוסות, בעל הבית מזכיר לבני הבית שלושה דברים. דבר ראשון, לא לענות ברוך הוא וברוך שמו. כל מצווה שאדם מתכוון לתת בידי חובה, לא עונה ברוך הוא וברוך שמו. אחר כך מזכיר אותם לדעת שברכת שהחיינו חלה לא רק על קדושת היום כמו בכל יום טוב, אלא יש לנו עוד שלושה דברים להוסיף ולכוון עליהם בברכת שהחיינו. הדבר הזה מחייב תזכורת מראש, שאם בני הבית יכוונו, הם פטרו בברכת שהחיינו אחת ארבעה דברים. הראשון שבהם אמרתי זה קדושת היום, השני מצוות המגיד, הדבר השלישי אכילת מצה, הדבר הרביעי אכילת המרור. כל המצוות האלה באים לנו פעם אחת בשנה, ועליהם אני מברך מדי שנה בשנה את ברכת שהחיינו, והברכה האחת שבקידוש פותרת את כל המצוות ביחד. התזכורת השלישית, הואיל ואנחנו לא רגילים לשתות בהסבה, מזכיר בעל הבית לבני ביתו לא לשכוח לשתות את היין בהסבה. הגענו לאורחץ. אורחץ, נטילת ידיים בלי ברכה. ומזכירים לכל בני הבית לא לשכוח, כי אנחנו רגילים תמיד אחרי הקידוש מיד נוטלים ידיים בברכה, כי יושבים לאכול סעודה. פה אני מקיים מצוות נטילת ידיים בלי ברכה, כיוון שכאן הנטילה היא לטיבולו במשקה. ידוע לי שיש מנהג של עדות מסוימים שמברכים על טיבולו במשקה על נטילת ידיים, והם לא נוהגים כהוגן, מפני שאומנם נכון שדעת הרמב״ם לברך על טיבולו במשקה על נטילת ידיים, אבל הרי בליל הסדר אנחנו אוכלים חתיכה קטנה מאוד של כרפס, לא אוכלים כזית וגם לא כביצה. אם בפת שניתן לברך על נטילת ידיים, אני מצריך לאכול כ-48 גרם בשביל לברך על נטילת ידיים, איך ייתכן שטיבולו במשקה יהיה יותר מאשר אכילת פת? לכן לא נכון לברך על נטילת ידיים לכל עדות ישראל, כיוון שאוכלים רק חתיכה קטנה של כרפס ולא יותר. את התזכורת הזו מזכירים לכל בני הבית, מודיעים בכל רם, נטילת ידיים בלי ברכה. אחרי הנטילת ידיים יושבים לאכול את הכרפס. לכרפס יש כמה מטרות. מטרה ראשונה וחשובה, לפתור את אכילת המרור שבאה בתוך הסעודה. בדרך כלל, כשאני אוכל את החסה, את המרור, בתוך הסעודה, יש לי מטרה לגרור את התיאבון, לגרור את המאכל. זאת אומרת שזה חלק מהסעודה. הברכת המוציא פתרה את כל מה שבא מחמת הסעודה. גם הירק שנאכל, אפילו שהוא נאכל בפני עצמו, הוא נחשב כחלק מהסעודה, וברכת המוציא פתרה אותו. כל זה נכון כל השנה. בליל הסדר אני מקפיד לאכול את המרור בפני עצמו. הוא לא חלק מהסעודה. אם הוא נאכל בפני עצמו וגם מברכים עליו ברכה מיוחדת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור, היה ראוי גם לברך עליו בורא פרי האדמה, כיוון שהוא לא תפל לפת. יש לי כאן ספק, האם סוף סוף הוא נחשב כתפל לפת, כיוון שהולכים אחרי השגרה של כל השנה, או כיוון שזה ליל פסח ומברכים על אכילת מרור, ראוי לברך גם בורא פרי האדמה. מחמת הספק הזה, אני מביא את הקרפס לפני הסעודה, מברך עליו בורא פרי האדמה, ומכוון לפתור את אכילת המרור שבאה בתוך הסעודה. זה טעם אחד. לפי הטעם הזה, אפשר לקחת כל ירק שהוא. אפשר לקחת גזר, תפוחי אדמה, מלפפון, כל ירק שברכתו בורא פרי האדמה. ישנו אבל עוד טעם. התוספות כותבים שהקרפס יש בו חיידק מסוים שלא ניתן להסיר אותו אלא על ידי טיבול במי מלח. מי מלח, מי לימון, מי חומץ, כל המים האלה מסירים את אותו החיידק. כאשר אני אוכל את הקרפס ביחד עם עוד ירקות, עם עוד מאכלים בתבשילים מסוימים, החיידק נעלם. הוא לא קיים, הוא נאכל ביחד עם דברים אחרים, ויש מה ששובר את כוחו של החיידק. אבל כאשר אני אוכל את הקרפס בפני עצמו, אני חייב לטבל אותו במי מלח. התינוקות רואים ושואלים, מה ראית להביא את הקרפס בפני עצמו ולטבל במי מלח? יכולת לערב אותו כמו כל השנה, בירקות אחרים, בתבשילים אחרים. זה דבר שמעורר תמיהה. אני עושה את כל הדברים המוזרים למשוך את תשומת הלב של הילדים שישאלו שאלות, שבכל הלילות אין אנחנו מטבלים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים, גם את הטיבולו במי מלח וגם את המרור בחרוסת, מפני מה מטבלים שתי פעמים? על ידי השאלות מעוררים את שימת לב של הילדים להקשיב טוב טוב לסיפור יציאת מצרים, ובזה כולם מגיעים להבנה ולריכוז, לשמוע ולהבין את כל סיפור יציאת מצרים. זו המטרה של הקרפס. לפי ההסבר הזה, לא יועיל גזר או ירק אחר, צריך להשתדל מאוד להקפיד לקחת דווקא קרפס. כמובן מדובר על הסלרי שהוא בא מגידול מבוקר, אין שום היתר לקחת מגידול פראי, מגידול שאינו מבוקר. לכל היותר, מי שרוצה לקנות את ראש הקרפס. הראש הוא עגול, הוא טעים מאוד, יש עליו שכבה גדולה של בוץ, של אפר. מנקים את השכבה, מקלפים כמה שבידינו, רוחצים טוב וחותכים לריבועים קטנים. הוא גם בריא וגם טעים, והוא מצוין להשלים את עניין האכילת קרפס למהדרין, ובזה אין לנו צורך שיהיה מגידול מבוקר, בזה אפשר לקחת מכל מה שנקלע לידינו. אחרי הקרפס יש לנו את היחץ. היחץ יש לו מטרה מאוד יפה. אנחנו בכל ימות השנה, שבתות וימים טובים, לוקחים לחם משנה, כולל גם בפסח, שתי מצות, לא יותר. גם בכל ימות השנה, שני לחמים. המקובלים לוקחים 12, אבל הנורמלי, כל בני העולם, לוקחים 2, וזה נקרא לחם משנה. למה בליל הסדר לוקחים 3 מצות? מה ראינו להכניס מצה נוספת? הסיבה לדבר, כי אני נמצא בסתירה. מצד אחד אני מחייב שיהיה לי לחם משנה שתי מצות שלמות, מצד שני יש עליי את ההכרזה של הלחמה ענייה, זה לחם עני, עני דרכו בפרוסה. כיוון שהעני דרכו בפרוסה, איך אני יכול אם כן להשלים גם מצה שלמה וגם מצה חצויה? אני לוקח 3 מצות, המצה העליונה שלמה וכן גם התחתונה, הן נראות לעין כל. המצה האמצעית שהיא נסתרת, אותה אני חוצה לשניים, ובה אני מקיים הלחמה ענייה, זה לחם עוני. זה טעם אחד. ישנו עוד טעם. אנחנו כל היום בקושי אכלנו, אנחנו רעבים. הארכנו במצוות המגיד, עוד יותר רעבים. כשכבר מגיע הזמן לאכול, מתנפלים על האוכל ועלול להגיע מצב שלא יישאר לנו לאכילת האפיקומן. לכן משריינים מראש, לוקחים את החצי מצה, החלק הגדול, היותר גדול, מתוך החצאים של היחץ, מניחים בצד לרזרבה, כדי שממה נפשך בכל זאת יישאר לי מה לאכול ולקיים את מצוות האפיקומן. טעם נוסף באותו עניין, אנחנו רעבים, לא שמים לב, אוכלים ואוכלים עד שפתאום מרגישים, די, אני שבע, אין לי יותר מקום. ואז לא יישאר מקום לאפיקומן. נכון אמנם שהאפיקומן נאכל על הסבא, אבל מה פירוש נאכל על הסבא? לא אחרי שאני שבע. אם כבר אני שבע, זה כבר נקרא אכילה גסה. אכילה גסה אין שמה אכילה. אלא מה פירוש על הסבא? שבאמצעות אכילת האפיקומן אני נעשה שבע. כדי להזכיר לי להשאיר מקום בבטן כדי שאוכל לקיים את האפיקומן ובו להשלים את הסביעה, אני משריין בצד כאין תזכורת, שימו לב בבקשה לא לאכול יתר על המידה. כל זה הסבר לעשיית היחץ. מיד לאחר היחץ מתחילים בקריאת ההגדה, מגיעים למצוות המגיד. בעל הבית פותח בלשון ארמית, הלחמה ענייה דיאכלוה ועתנה בארעד מצרים. זה לחם עוני שאבותינו אכלו במצרים. במצרים קיימנו את הפסח בלילה הראשון, באותו לילה שבו יצאנו ממצרים. באותו לילה קיימו ישראל בעצמם את הדם ברית מילה ודם הפסח, וצבעו בדם של הפסח את המשקוף ואת שתי המזוזות. זאת אומרת שהיה להם שם את אכילת קורבן פסח במצרים. ביחד עם קורבן פסח חייבים לאכול מצות. אז זה מה שאומרים, דיאכלו אבאתנה בארעד מצרים. מעבר לכך, דיאכלו אבאתנה בארעד מצרים, יש ביציאת מצרים, בעוד דם על אדמת מצרים, עשו עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. בזה מראים את הגדולה של בורא העולם, שכזית אחת בלבד שהכינו לכל אחד ואחד, הספיקה להם לאכילה ולסביעה במשך חודש ימים. עד כדי כך ניסים ונפלאות עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. לכן פותחים באמירה, הלחמה ענייה דיאכלו אבאתנה בארעד מצרים. ולמה אומרים בלשון ארמית? כדי להחדיר בנו את התחושה והידיעה שכביכול הקדוש ברוך הוא נמצא בכל בית בישראל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פונה הקדוש ברוך הוא אל פמליה של מעלה ואומר להם, בואו ותראו את בניי, תשמעו איך הם מהללים ומפארים אותי, בואו ניכנס לבתיהם של ישראל ונשמע מהם שירים ותשבחות. על ידי כך שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אנחנו צריכים להתנהג כפי הכבוד הראוי למלך מלכי המלכים. איך אני מחדיר את התחושה שהשכינה נמצאת בכל בית בישראל? על ידי שאני פותח בלשון הארמית. הלשון הארמית היא שפת קוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הקדיש נאמר בעשרה ולא פחות, והוא נאמר בארמית. זאת אומרת שאמירת הלחמה ענייה נותנת לנו תחושת יראת כבוד. נכון שצריך להיות בשמחה, נכון שצריך לשורר בכל נעים, והיא שעמדה, עבדים היינו, את כל הקטעים שניתן לעשות בהם, שמח לעשות כמה שרק אפשר, אבל לא לדבר דברים בטלים, לא לדבר דברי ליצנות לא ראויים. זה לילה מקודש בימי שנה, לא להשיח דעתנו מסיפור יציאת מצרים ולעבור לנושאים אחרים, אלא כולנו להתרכז במטרה אחת, ולמען תספר באוזני בנך. לפני שמתחילים במצוות ההגדה, עושים כל מיני תכסיסים כדי למשוך את תשומת הלב של הילדים. למשל, כבר מיד ממלאים את הכוס יין של בעל הבית. התינוקות רואים ושואלים, מה קרה לאבא שלנו? נהיה שיקור, עוד לא התחלנו לאכול, כבר הוא רוצה כוס שנייה. זה כבר לבד מעורר תשומת לב, לשאול מה נשתנה. ואם הילד לא התחיל לשאול, אני מסלק את הקערה מעל השולחן ואומר, די, סיימנו לאכול. והילד תמה, עוד לא התחלנו, כבר אתה אומר, סיימנו. על ידי המראות המוזרים, מושכים את תשומת הלב של הילדים לשאול שאלות. על פי הרוב, הילדים שואלים מה נשתנה ולא מבינים מה שהם אומרים. הם מדקלמים, כך הם למדו בגן, כך למדו בבית הספר, בכיתות הקטנות, ולא תמיד קולטים את מה שהם מוציאים מהפה. הבוגר, בעל הבית, שמצווה במצוות יגדת לבנך, הוא זה שמסביר לילדים גם את השאלה וגם את התשובה. לשלוש השאלות, למה אוכלים מצה, למה יושבים בעשבה, למה אוכלים מרור, התשובה היא אחת. עבדים היינו לפרעו במצרים, ועכשיו גאה לנו. לשאלה הרביעית, מפני מה אנחנו מטבלים שתי פעמים, אין לנו תשובה בכל ההגדה. יש לנו תשובה בסיומה של ההגדה, אשר גאל לנו וגאל אותנו, וגאל את אבותינו והוציאנו מעבדות לחירות. מה הייתה העבדות שלנו? לקחנו את הקש והתבן ויצרנו מהם טיט, וזה החרוסת. החרוסת שבידינו עשויה כעין הטיט שבו התעסקו אבותינו בעבודת הפרך. אנחנו מטבלים שתי פעמים בשביל לשאול, שהילד הקטן ישאל. הוא יגיע לתשובה בעת שנאמר את ברכת אשר גאלנו. הוא יישאר במתח כל הקריאת ההגדה, לחכות לרגע הנכון, מתי כבר נקבל תשובה, למה מטבלים שתי פעמים. זה בעצם מראה את חשיבותה של השאלה. וכן מה שהגמרא אומרת, מי שיש לו אישה, אשתו שואלת אותו. מי שיש לו בנים, בנים שואלים אותו. מי שאין לו, חברו שואל אותו. ואם אין לו גם חבר, הוא שואל והוא גם משיב. נמצא שהשאלה היא חלק חשוב מאוד ממצוות סיפור יציאת מצרים. השאלה זה לא מין טקס קטן שרוצים לחבר את הילדים לקריאה, אלא זו מטרה בפני עצמה. ולכן גם אם אין מי שישאל אותו, הוא השואל והוא המשיב. יש מנהגים שונים בכל סדר קריאת ההגדה, אבל בכל עדות ישראל נוהגים לשפוך 16 פעם את הכוס ששמנו לבעל הבית, שמילינו לבעל הבית, לשפוך 16 פעם לתוך קערה. אומרים דם ואש ותמרות עשן, זה 3 פעמים. עוד 10 פעמים דם צפרדע קינים, ועוד 3 פעמים דצח הדש באחיו. את הקערה שופכים בשירותים, רוחצים טוב טוב את הגביע של הקידוש, את הגביע של בעל הבית, את הכוס של בעל הבית, מנקים אותו שלא יישאר בו שום טיפת יין מהעבר, שוב חוזרים וממלאים את כוס היין לבעל הבית, כדי שלא יישאר לרגע הכוס ריק. אינה דומה קריאת מצוות המגיד על כוס ריק לקריאה על כוס מלא. כשאני מברך ואני שר ואני משבח על כוס יין מלא, השבח נעשה גדול יותר. לכן ממלאים מיד את הכוס לבעל הבית. לבני הבית אין לנו צורך למלות את הכוס. לבני הבית נמתין בסבלנות עד שנגיע ללפיכך או לסמוך לברכת אשר גאלנו, אז ממלאים את הכוסות של כל בני הבית, וכאן בברכת אשר גאלנו בעל הבית מגביה אוחז בכוס היין שבידו, מברך עד גאל ישראל, ושותים את הכוס השנייה בהסבה. התימנים והאשכנזים נוהגים כדעת הרמב״ם לברך 4 פעמים על כל אחת מהכוסות. 4 פעמים, כוס ראשונה, כוס שנייה, כוס שלישית, כוס רביעית. הספרדים נוהגים כדעת מרן, מברכים רק פעמיים, על הכוס הראשונה בקידוש ועל הכוס השלישית אחרי ברכת המזון, כיוון שברכת המזון נחשבת לסילוק. על הכוס השנייה והרביעית לא מברכים, כי הן נפטרו בברכה הקודמת של הכוס הראשונה והשלישית. זה מנהגים, כל עדה יעשו כמנהגם. אם ספרדי שומע ברכה בורא פרי הגפן מהאשכנזי, יכול בהחלט לענות אחריו אמן, אף על פי שמרן פסק שלא לברך. אחרי ששתינו את הכוס השנייה, ניגשים ליטול את הידיים. נטילת הידיים כאן היא לאכילת יותר מקבצה מצה, ולכן מברכים על נטילת ידיים. ומודיעים לכל בני הבית שאסור לדבר מרגע נטילת הידיים ועד לאחר הקורך, כדי שהברכות המוציא על אכילת מצה ועל אכילת מרור יחולו על הקורך, שזה העיקר. הקורך הוא העיקר, ולא הברכה שאוכלים בפני עצמה את המצה ואת המרור בפני עצמו. לכן לא מדברים עד לאחר הקורך. בעל הבית אוחז בידו את 2.5 מצות, מברך המוציא לחם מן הארץ, שומט מידו את המצה התחתונה, ואז המצה החצויה, השבורה, ניכרת. מברך על אכילת מצה, בוצע משתי המצות, העליונה והחצויה, שם בפיו חתיכה קטנה, מחלק לכל בני הבית, אפילו שיש להם כבר כזית לידם, אבל כדי שתהיה להם זיקה לברכה על לחם משנה וגם על המצה החצויה, על אכילת מצה, מחלק לכל אחד מבני הבית חתיכה קטנה משתי המצות. אחרי שסיים לחלק, יושב הוא בהסבה ואוכל את הכזית הראשונה בהסבה. אין חיוב לאכול שני כזיתים, גם לא לבעל הבית. יש חומרה. חומרה עושה מי שיכול. חומרה זה לא דין. מי שיכול, יחמיר. מי שלא יכול, נשאר בקו הדין. קו הדין הוא לאכול כזית, שעל הכזית הזה הוא ברך גם המוציא וגם על אכילת מצה. כל זה דיברתי על בעל הבית. בעל הבית שיכול להחמיר, הוא אוכל כזית כנגד ברכת המוציא על לחם משנה, וכזית כנגד אכילת מצה על המצה החצויה. זה אם הוא יכול להחמיר. אבל ליתר בני הבית, אפילו אם הם יכולים ורוצים להחמיר, אין שום טעם ושום עניין להחמיר ולאכול שני כזיתים בברכת המוציא. כי לא ניכר למה הם אוכלים שני כזיתים. יכול להיות כי הם רעבים. זה לא משייך אותם לאכילת מצה ולברכת אכילת מצה וללחם משנה. לכן לכל בני הבית אפילו סיבה להחמיר אין כאן, ולכן יאכלו רק כזית אחת. לאחר מכן, אחרי שאכלנו בהסבה את הכזית הראשון, לוקחים את המרור. הספרדים נוהגים לאכול את החסה, וצריך להקפיד מאוד שזה יהיה דווקא מגידול מבוקר, לא לקחת מכל הבא ליד, דווקא עם השגחה נכונה. למשל, החסלת שאנחנו מכירים אותה מקרוב, יודעים עד כמה הם מקפידים גם בנושא הבריאות שלא יהיה ריסוס יתר, וגם בנושא התולעים להקפיד ולדקדק שיהיה נקי מחשש תולעים, ותבוא עליהם הברכה. מי שיכול חייב לעשות כל השתדלות לקנות דווקא מזה. מי שאין לו אפשרות, קונה מהשוק את החסה, חייב לתלוש את החלק הירוק שבכל כלח וכל עלה ועלה, להשאיר רק את האמצע שהוא לבן, לשטוף אותו טוב טוב, לבדוק אחד אחד שאין בו שום תולעים, ואז הוא יכול להיות שקט ובטוח שלא יהיה חס ושלום חשש תקלה בידו אכילת תולעים, שהיא חמורה מאוד מאוד בתורתנו. לא שווים כל מעשיו במשך הלילה הגדול הזה אם הוא מכניס לפה תולעת אחת. לכן אדם ירא שמיים, או שהוא קונה כמו שאמרתי מגידול מבוקר, או שהוא לוקח את העלים הירוקים, זורק אותם, משאיר רק את האמצע של כל עלה ועלה, שוטף, ואז יכול לקיים באכילת כזית את מצוות אכילת מרור. מטבלים את המרור מעט בחרוסת, מנערים כדי שהטעם של המרור יישאר ולא החרוסת יחסה על טעמו של המרור. לאחר אכילת המרור מביאים לפניו גם כזית מצה וגם כזית מרור, ביחד מחברים אותם ואומרים, אילו היה קיים בית המקדש היינו צריכים לאכול קורבן פסח. איך אוכלים את קורבן פסח? בית שמאי אומרים, מצה לבד, מרור לבד, פסח לבד, כדי שירגיש את הטעם של כל אחד בנפרד. הלל אומר, לחבר את כולם ביחד, כורחם ואוכלם בבת אחת. המחלוקת היא בין שמאי להלל. תמיד ההלכה כמו הלל. במהרה ייבנה בית המקדש, ואנחנו נטעה לחשוב שההלכה כבית שמאי, שהרי אכלנו מצה לבד ומרור לבד. לכן אוכלים את הכורך ומכריזים. מצה ומרור בלא ברכה. זכר למקדש בימינו יחודש, כי הלל הזקן שהיה כורחם ואוכלם בבת אחת, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. עושים הסבה, מטבלים את זה בתוך החרוסת, ואוכלים את הכזית מצה ומרור, וזה נקרא הכורך. אחריו יש שולחן עורך. מביאים לפניו תבשילים, להשתדל עד כמה שהדבר בידינו, למעט באכילה. כי הלילה הזה מרוכז בעיקר לאכילת מצה. אם נרבה באכילה בשולחן עורך, לא יישאר לנו מקום להפיק אומן. לכן, לאכול כעין דוגמיות מכל דבר בדבר, מעט מעט ולא להרבות, כדי לאכול את האפיק אומן. לפני אכילת האפיק אומן, מגישים לפניהם כוס תה, כוס קפה, כל מה שרוצים, פיצוחים, גלידה, כל מיני מעדנים וממתקים למיניהם, את הכל מוציאים לפני האפיק אומן. אחרי אכילת האפיק אומן, אין לנו רשות לאכול או לשתות שתייה חמה, אלא אך ורק להשאיר את הטעם של האפיק אומן ושתי הכוסות של שלישית ורביעית של היין מתוך ארבעה כוסות. מעבר לזה אין היתר, ולכן מוציאים לפני האפיק אומן את כל מה שרוצים לאכול ולשתות. אכילת האפיק אומן לכתחילה כזית. מי שיכול להחמיר מעבר לדין יאכל שני כזתים. דהיינו, אחד כנגד קורבן פסח הנאכל על הסבא, ואחד כנגד המצה הנאכלת עמו. אבל זה כמובן מי שיש לו מקום בביתנו יכול בהחלט לאכול, אבל מי שאין לו מקום בביתנו מרגיש שהוא סווה, יסתפק באכילה של כזית אחת. שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות, ונזכה לעלות לירושלים בציון עירנו ברינה ובשמחה, בבניין בית מקדשנו, אמן ואמן.